אפשר לשים את הטלפון מול?
או שזה לא מקובל?
ברור.
דבר רגע.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 29, 15, 16. שלום רב.
בסדר.
אני פה איתך. והמניות בבורסה ניו יורק עולות.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
סקיני מינוס, לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם. עכשיו בשידור חי, מדברים מקומי, בהגשת דודי גליקו. דודי גליקו.
יש שיר ברקע או ש...
רואים ככה? אני אשים את הג'ינגל שלך מההתחלה?
כן, נתחיל מההתחלה. רגע, שומעים אותי. למה שומעים אותי ככה חזק? תעשה שלא ישמעו אותי.
אוקיי, מוכנה?
אחת, שתיים.
אבל אנחנו, רגע, אנחנו לא באוויר. מדברים מקומי, בהגשת דודי גליקו.
תקשיב, לא היה מקום שאין פקק.
בעצם. גם, גם, גם חיפיתי עליו, גם סקלטי פודקאסט ולא היה תמונה.
בואי נשמע.
זה,
זה, זה,
זה.
בואי נתחיל
עם
מה. רגע,
מה?
איפה המצלמה שלי?
יש לך אחת פה, ואחת פה, ואחת פה. צהריים טובים, אני עם ברעים, אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס שמשודרת ברדיו סול כל יום חמישי בחמש אחר הצהריים. למי ששומע אותנו פעם ראשונה, אני יועצת לכלכלת המשפחה, אני עוזרת למשפחות לעבור ממינוס לפלוס. מעברה על
צמיחה. המטרה של התוכנית...
תעשי את הפתיחה עוד פעם, אני אתקן.
אוקיי, תקשיבו, היום יש לנו תוכנית שכל מה שיכול להשתבש, משתבש. אז אומרים הכל משתבש לטובה, אנחנו נתחיל מההתחלה, את הפתיח, וכנראה שכך צריך, כך הכל צריך להצטבש. יש סיבה לכל דבר.
טוב, יאללה, מתחילים.
אז אתם מוכנים?
שלוש.
אנחנו מתחילים מההתחלה.
סקיני מינוס, לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
עד.
שלום ואחר הצהריים טובים, אני ענבר אם, אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס, שמשודרת ברדיו סול, כל יום חמישי בחמש אחר הצהריים. למי ששומע אותנו פעם ראשונה, אני יועצת לכלכלת המשפחה, ואני עוזרת למשפחות לעבור ממינוס לפלוס, מעברה לצמיחה. המטרה של התוכנית תדבר על כלכלת המשפחה וכסף מכל מיני זוויות. כל השידורים הקודמים של התוכנית נמצאים בספוטיפיי, ביוטיוב, באפל פודקאסט. חפשו סקיני מינוס, כנסו, סמנו עוקב לקבלת תכנים נוספים, ודרגו את התוכנית חמישה כוכבים, כי פרגון מיישר קמטים. היום 776 באוקטובר, ועדיין שלושה אחים שלנו בעזה, אנחנו מחכים שכולם יחזרו הביתה, לא נוותר, עד השבת החטוף האחרון. היום יש לי כבוד גדול להזמין את האורח שלי, שנמצא פה, שאלון. אני אספר לכם שהוא גם איש מעשה, והוא גם איש רוח. שלום אלון זיו.
שלום רב, מעניינים.
יש לי כבוד גדול לזה שאתה פה. אני אספר לכם שאלון, יש לי זכות גדולה וכבוד גדול, שהוא בן דוד שלי. אבל לא בשביל זה אתה פה. זה סתם בונוס. אני הזמנתי אותך לפה, כי אתה באמת איש שעשה דרך מאוד מאוד ארוכה, ואתה היום מלווה עסקים בצורה מאוד מאוד מיוחדת, אתה מלווה אנשים לתוצאות, ואני הייתי רוצה שגם תספר לנו על הדרך המדהימה שעשית, וגם תלמד אותנו הרבה דברים חשובים, איך להגיע באמת לתוצאות אפקטיביות, מיטביות, טובות בחיים שלנו. אז איזה כיף שהסכמת לבוא.
תודה, תודה שהזמנת אותי. זה האמת מרגש, כי זה נשמע כמו איזה מפגש משפחתי, אבל יש פה את הלייר הזה של...
לא, מה עכשיו אנחנו...
איך אנחנו יכולים לעשות מזה משהו שיועיל לכולם ויביא לכולם ערך. וזו המטרה בעצם.
לגמרי.
אם נצליח היום להגיע למצב שמישהו לקח מפה משהו וזה יזיז אותו עוד צעד קדימה, זה כבר הישג נפלא.
אז אני רוצה שתספר לנו עליך, על הדרך שאתה עשית, מי אתה, מה אתה, מה אתה עושה היום. בוא תספר קצת על עצמך.
אוקיי, אז אני אלון זיו, ויש לי בעצם עסק לתקשורת שיווקית יצירתית. אני יועץ לחברות בתהליכים של מ-A to Z, אני קורא לזה, A to Z. זאת אומרת, ניהול של השיווק, ניהול של פרויקטים שיווקיים, ובמקביל, יש לי גם קליניקה, קליניקה לדמיון מודרך ו-NLP, שבה אני עובד עם אנשים אישית, אחד על אחד, וגורם להם לעשות שינוי בחיים ולקדם את עצמם, שזה גם משהו שממלא ומביא לי עוד המון המון תחושות טובות, ופשוט לראות אנשים משנים ומצליחים, זה עושה לי טוב. אז יש את השילוב, חברות, עסקים, שנעים קדימה, מצליחים ומביאים את עצמם לעולם, ומצד שני, אנשים, בסוף, זה הכל יחסים.
האמת היא שזה שילוב מאוד מאוד מעניין, כי אם יש משהו שכאילו, כשיש אסוציאציה שאומרים דמיון מודרך ו-NLP, אז ישר חושבים איזה רוחניק, ואתה הכי לא שבעולם. אתה עם שתי רגליים על הקרקע, אתה מאוד, אני אגיד את המילה אפילו ארצי כזה, כאילו במחשבה מאוד מאוד מסודר וזה. אז איך אדם עם שתי רגליים על הקרקע, איך בכלל התחברת לעולמות האלה?
אז כל החיים רציתי אחד להיות המפיק, המניע, הרעיונאי, הבן אדם שיביא רעיונות נפלאים לעולם ויפיק אותם ויוציא אותם לפועל. ובאמת התחברתי לחלקים האלה, זאת אומרת, זה גם יצירתיות, מצד שני, הפקה, תכלס, להביא משהו מההתחלה ועד הסוף, וזה היה דבר אחד, וככה גם היה עם אנשים, ניהול של אנשים, לנהל אותם וזה. אבל כל הזמן איפשהו בתוך תוכי היה רצון להיות קצת קוסם. להיות הבן אדם הזה שמאפשר לאנשים לעשות שינוי. בהתחלה זה היה מאוד פיזי מבחינתי, חשבתי שוואו, אם אתה עושה שיאצו או רפלקסולוגיה, ועל ידי כמה לחיצות אתה משנה לבן אדם את הבריאות ומביא אותו את זה, זה הדהים אותי. ולאט לאט עם השנים למדתי גם שהחלק הכי משמעותי שאפשר לעשות בו קסמים, זה המוח שלנו, זה המחשבות שלנו, זה הדרך שבה אנחנו מתקשרים. וברגע שמצאתי את ה-NLP ודמיון מודרך, שילוב שלהם, פתאום הכל התחבר לי. גם המעשיות והענייניות, מצד שני, כלים מפתיעים שיכולים לעשות שינוי לאנשים בצורה מדהימה.
איך זה מתחבר אצלך בחיים היומיומיים?
וואו. אני, אם יש משהו שאני מתרגל כל יום, היום זה מצחיק אותי, כשאני הולך לישון, אוטומטית רצות לי אפירמציות במוח, וגם כשאני קם, אבל בעיקרון, הגישה שלי היא כזאת שאומרת, לחשוב חיובי, לנהל את המחשבות שלך, לתפוס את עצמך חושב שלילי, ומיד להפוך את המחשבה, והכי חשוב, זה להיות בגישה של הכל קורה לטובתי. זאת אומרת, כמו שאמרת, עכשיו הפקקים, מבחינתי זה היה מושלם. זה בדיוק הכל קרה לטובתי ולטובתנו, כי משהו בלחץ הראשוני עכשיו פתאום מוריד, ויש איזו תחושה הרבה יותר זורמת. אז אני כן מצליח לעשות ריפריימינג כל הזמן לכל מצב.
ומתי הגיע הרגע הזה? היה בטח איזה רגע שהבנת שהפרקטיקה לא מספיקה בלי עבודה פנימית.
אז אני חושב שבמיוחד ראיתי את זה תוך כדי תהליך של עבודה שלי. אז עבדתי עוד כשכיר, עוד לא היה לי עסק. עבדתי בקודק, הייתה לי מחלקה גדולה של אנשים שעבדו ועשו ופיקו, ואנשי אינטרנט ואנשי סרטים ואנשי הפקת דפוס וכל מיני תחומים. והיה חסר לי משהו. נורא רציתי לראות איך האנשים האלה מתפתחים ולא רק סתם באים לעבוד. והקמתי כזה איזשהו מיזם קטן בתוך המחלקה. בואו, תספרו לי על חלום שלכם, או על משהו שאתם רוצים לעשות, ואני מבטיח לעשות כל מאמץ שזה יקרה. וכולם כמובן אנשים מאוד קרקעיים, עניינים, די כבר אתה עם השטויות שלך, אתה ממציא לנו כל מיני רעיונות וזה, ולאט לאט הם טפטפו אליי עם כל מיני רעיונות. אני חושב שהכי בולטת הייתה אחת הבנות המובילות בתחום העיצוב. היא אמרה, אני רוצה להיות שחקנית. אמרתי לה, מעולה, בוא נחשוב איך אנחנו עושים את זה. ויחד תפרנו שעות עבודה, ימים, מתי יכולה לצאת ללמוד, מתי יכולה לחזור. היא הייתה משלימה שעות ביום שישי, העיקר שהיא תוכל לצאת ללמוד. והיום היא שחקנית, שחקנית ומעצבת, אבל היא למדה משחק ופשוט זה הרים אותה. ואני מבחינתי זה היה נקודת תפנית אמיתית שאומרת אפשר לעשות הכל עם החלומות שלך, אם תציב אותם נכון, תנהל אותם, ותרשה לעצמך לחלום. הרבה אנשים בשלב הפחד מפסיקים לחלום.
לך באופן אישי, אתה התגברת על הפחד? התחלת לחלום?
אין ספק שזה היה שלב, זה היו שלבים שאמרתי, טוב, עכשיו אני עוזב את ההייטק, עוזב את המשרה הנפלאה שלי ופותח עסק עצמאי. ולא סתם פותח עסק עצמאי, הוא גם שיווק, אבל הוא גם קליניקה לדמיון מודרך ו-NLP. זה נשמע כמו נהיית הוודו, נהיית משהו כזה
כן,
בשמיים.
כן, ככה זה נשמע. לא הסתכלו עליך כל החברים ואמרו, מי זה האיש הזה ומה קורה איתו?
אז האמת, הכל הסתדר לכבודי. ברגע שראיתי את זה, אני זוכר את הסשן הראשון בלימודים של ה-NLP, שהמורה אומר לי, אוקיי, בוא תדמיין את העסק שלך, איך הוא עובד? ואז אתה צריך לרדת לפרטים ולספר איך אתה רואה את זה ומה יקרה, והייתי רואה את הצ'קים מגיעים לתיבת דואר ואני פותח אותם ומפקיד, זאת אומרת ברמות האלה של ירידה לפרטים, ומה שקרה זה, הדברים התחילו לקרות. ראיתי אותם בהדמיה ובהדרכה, ופתאום הדברים התחילו לקרות, פתאום ראיתי את הצ'קים מגיעים בדואר, פתאום ראיתי שלקוחות אומרים, כן, בוא נצא לדרך, בוא נעשה הפקה, בוא נזמין אצלך. סליחה. וזה מה שקרה, זה פשוט השילוב של הכלים האלה והלמידה של ה-NLP פשוט התחילה לעבוד מתוך התת מודע, לא מהמודע, לא עשיתי שום מאמצים, שום דבר. פשוט הדברים התחילו לזרום אליי מתוך זה שקיוויתי להם, שידרתי אותם, וראיתי אותם בדמיוני. זה היה נפלא.
אז תספר לנו קצת, כי אנשים יודעים, כאילו כולם אומרים היום NLP, NLP, אתה יודע, יש מילים כזה שכולם משתמשים בהם.
כן, כן.
אבל אף אחד לא באמת מבין את ה... את הדבר הזה. אז תפתח לנו קצת צוהר לעולם הזה. אז
אני אגיד... סליחה. אני אגיד ש...
נעשה הפסקה?
לא, לא, סתם. אני אגיד שהעולם הזה של דמיון מודרך ו-NLP, זה עולם שבעצם מדבר על התקשורת שלך עם עצמך ועם העולם. עכשיו, יש ב-NLP טכניקות שהן מדהימות, שהן פשוט מפתיעות אותך, על ידי זה שאתה מדבר עם התת מודע, משתיל שם משהו, ועושה שינוי. עכשיו, הבן אדם לא צריך להתחיל עכשיו תרגולים ושיעורי בית וזה, פשוט צריך ליפול שם הסימון הנכון. וההבנה הזאת שיש כאלה כלים, ואפשר לנהל איתם תהליכים במוח, עשו לי את זה בגדול. זאת אומרת, עשיתי את זה על עצמי, והתחלתי לעבוד עם אנשים ולעשות את זה. ויכולת לראות, יכולת לראות תוצאות. זה יכול להיות מישהי שבא לרדת במשקל, וזה יכול להיות גם מישהו שבא להקים עסק, סטארט-אפ, והוא פוחד, הוא פשוט פוחד, הוא לא מצליח לדלג על הפחד. ופה יש דרכים לנהל את זה.
אתה יודע, אני נתקלת בהמון אנשים שמאוד מאוד מפחדים מכסף, למשל. כסף זה משהו שמאוד מנהל אותנו, ויש לנו המון אמונות לגבי כסף, ואני חושבת... כאילו, כמו שאני, כי גם אני עברתי איזה תהליך של התפתחות אישית בשנים האחרונות, אז אני יודעת לבוא ולהגיד לך, למרות שאני לא למדתי NLP, כן? אבל אני יודעת שהאמונות שלנו משפיעות על,
מאוד,
על
מאוד,
התוצאות
מאוד.
שלנו. ובגלל שזו תוכנית כלכלית, אז אני כן רוצה לדבר איתך על האמונות של כסף, כאילו איך אפשר לשחרר, איך אפשר לשחרר את זה. או איך אתה כאילו, איך זה משפיע? בוא נדבר קודם כל על איך הדפוסי חשיבה או אמונות או הסיפורים המקבילים שיש לנו על כסף, איך זה בעצם משפיע על התוצאות שלנו בחיים?
יש לנו את העולם הזה שיושב מאחורה ומנהל אותנו כל מיני, כמו שאת אומרת, אמונות. אמונות זה משהו שאפשר לנהל ולעבוד עליו בטכניקות מסוימות ב-NLP. בעצם עובדים...
איך נוצרים אמונות?
אמונות יכולים לבוא, יכול לבנות, אחד, קודם כל מההורים שלנו, מהחוויות שלנו שעברנו בעבר, לא יודע, במיוחד מאנשים שהם דומיננטיים על חיינו, למשל, ההורה שלך, הגננת שלך, הרבי שלך, משפט של הרב שלך או של הרופא שלך אפילו, שאומר... אתה לא תהיה גאון גדול, או אין סיכוי שאתה תעשה כסף בחיים, מאוד מחלחל לתת מודע, והתת מודע מגיב כאילו זה איזושהי הוראה. אני לא אהיה כזה וכזה.
כל המורים שאמרו לנו, לא יהיה ממך פוטנציאל. אתה יש לך פוטנציאל.
יש פוטנציאל, אבל אתה לא תוציא אותו. או סתם, אתה רואה את ההורים שלך מתנהלים עם כסף, למשל, או קשה להם עם כסף, או לא מתמודדים איתו כראוי, ואתה נושא את זה עליך, אתה מתחיל לסחוב את הפחדים והתובנות שלהם, האמונות שלהם עליך. ב-NLP יש כזה תהליך שבו אתה הולך, יורד לאיזה מרתף שהוא מחסן האמונות שלך, ואתה מתחיל לראות שיש המון אמונות שהן באמת כבר פסה, שאתה לא צריך אותן, ואתה יכול פשוט לזרוק אותן, להיפרד מהן. והמיון הזה של לזהות, אני למשל סתם, אבא שלי היה לו אמונה שאם אתה קונה רכב יד שנייה, ידפקו אותך, ותיזהר, וממש אי אפשר לדעת איזה אוטו ייפול עליך, וזה. ואני, באמת, לקנות אוטו יד שנייה מבחינתי היה איזה פחד. ואז כשאני זוכר שסיימתי את העבודה בקודק, ואמרתי, טוב, אין לי אוטו ליסינג, אני צריך לקנות אוטו. פתאום כל הפחדים של אבא שלי, כל העזרות, כל האמונות שזה ידפקו אותך ולא יקרה טוב, לא יהיה שום דבר טוב מזה, עלו לי. והחלטתי לעשות תיקון, אמרתי, אני הולך עכשיו לאלבר, סליחה על הפרסומת, נכנס לאלבר וקונה אוטו כמו סוכריה על מקל. שלום, יש לכם אוטו, כן, פה, אתה רואה במגרש, זה, את זה אני רוצה. בבקשה, הנה הכסף, שלום, יצאתי עם אוטו, לא בדקתי, לא עשיתי שום דבר, ממש, זה היה קצת מטומטם אפילו, אבל זה היה כדי לתקן אצלי גם את החוויה וגם את האמונה. באמת, יצא לי אוטו נהדר, נסעתי בו שנים, עוד מכרתי אותו לאבא שלי אחרי זה.
אז זה שלום קונה.
אז זה דוגמה למשהו של לשאת עליך אמונות. אמונות וערכים זה דבר מאוד מאוד
מוביל. אבל אי אפשר בדרך כלל, זה לא וקום. זאת אומרת, אתה לא, אתה לא יכול להגיד, טוב, אני לא מאמין בזה. אתה צריך להחליף את זה באמונה אחרת.
אין ספק. אמונות זה אחד קשה. קודם כל, באמונה, התהליך הוא לייצר בעצמך, על ידי מנחה. אני מעדיף עם מנחה, כי לבד זה די קשה, לייצר ספק. מספיק שאתה מדליק את הספק באמונה, מתחיל לקרות משהו. נגיד, את אומרת לי, אני מאמינה שצריך לשטוף ידיים כל יום, כל שעה, כל זה, זה, זה איזשהו הרגל שלך ואמונה, שבלי זה החיידקים יגדלו אצלך ויתפחו. ומספיק שאני אגיד לך שהגוף שלנו יש לו מערכת שמנקה עצמה אוטומטית, וגם אם לא תשטפי את הידיים חצי יום, המערכת הזאת מפנה חיידקים אוטומטית, כי יש לה מערכת כזאת. יצרתי איזה ספק אולי בצורך הזה, החובה לשטוף את הידיים? לא בטוח שכרגע כן, אבל בעיקרון זה התהליך שעושים. מחפשים את הספק שיתחיל להדליק את להמאם את האמונה. אם למשל את אומרת לי, אני מאמינה שצריך לעבוד קשה כל החיים ולקרוא את התחת וזה, ואני יצר ספק ואני אגיד לך, תקשיבי, יכול להיות שאם תשימי כמה גרושים בצד שיעבדו בעצמם, לא בטוח תצטרכי לעבוד כל כך קשה. ואת תתנגדי, את תגידי, לא, מה פתאום, מאיפה לי את הכסף וזה. נעבוד יחד, נעבוד יחד על לבנות את הספק ולבנות איזושהי, כמו אני קורא לזה, זרע של אמונה חדשה, שתחתי לגדול. ואז מתחילים לאסוף הצלחות, מצליחים לראות, וואו, נכון, שמתי 500 שקל, נהיו כבר 700. וואו, משהו קורה פה. וככה לייצר אמונות חדשות, ובמקביל לדלדל ולהוריד את האמונות הישנות, אני גם מציע ללכת למחסן ופשוט לזרוק אותם לפח, לזהות, זאת אמונה שהפילה אותי ועצרה אותי, בוא נעיף אותה לפח.
אפשר?
אפשר, אפשר, בטח.
אמרנו בלי וקום, אבל אפשר?
לא, לא, בלי וקום, אחד, שתיים, זה תהליכים מדהימים. תחשבי על קורה הרבה שמישהו בא לחדר, יושב איתי על תהליך של אמונות סלש פחדים או כעסים. כל הדברים האלה זה דברים שאנחנו נושאים עלינו, זה כמו איזה סק כזה על הגב. אנחנו מסתובבים איתו, כעסים במיוחד. ואני מציע בו השבוע, בואי ענבר, תשימי השבוע פה בצד החדר, נשים פה סל, תשימי בו את כל הכעסים והאמונות המקבילות שלך, ותצאי לשבוע בלעדיהם. אני אשמור עליהם, מבטיח לך להחזיר לך אותם. וזה כאילו קצת משחרר, קורה משהו. אנשים באים אחרי שבוע ואומרים, וואלה, כל פעם שנתקלתי באמונה, אמרתי, רגע, רגע, היא שם בסל, אני לא צריכה להשתמש בה כרגע. וזה הופך, זה פלא כזה.
אז בוא תיתן לנו עוד כמה כלים פרקטיים כאלה, שאיך אנחנו יכולים ככה לעבוד על המוח יותר, או איך אנחנו יכולים לעזור לעצמנו, לעזור לנו, אז, להגיע כאילו, לתוצאות.
אנחנו הולכים יותר לטיפול, או כן. לתהליך ממש אחד על אחד. יש כן תהליכים שאפשר לעשות, כמו שהתחלתי קודם, ואני רוצה לחזור על זה, זה חשוב, זה היצירת עתיד, על ידי הפורמציות, על ידי הפורמציות, שזה טכניקה שהיא...
אבל אתה סיפרת לי, סיפור.
כן.
על הפורמציות שלא כל כך עבד. בוא נספר את האמת. זה לא תמיד, לא עבד.
כן, כן, נכון. אני אומר, בשביל זה אני אומר, הפורמציות ועבודה איתם. הפורמציות, מה זה? זה אומר, זה אמירות כאלה שאתה אומר לעצמך, לתת המודע שלך, חוזר עליהן יום אחרי יום אחרי יום, כמו איזה מנטרות כאלה, והן צריכות להיות בניות מאוד מסודר וברור, כדי שהם יעבדו. והסיפור שלי על הפרמציות היה שיצאתי לחופשי, התחלתי להקים את העסק וזה, ואמרתי, טוב, אני אומר, בפרמציות שלי, אני אומר, השפע מגיע אליי בגדול, שפע, שפע מגיע אליי, ולא הגדרתי איזה שפע, מה השפע המדויק וזה, ואכן פתאום קיבלתי שפע של זמן. היה לי המון זמן, לא הייתה עבודה, לא התקשרו אליי, פשוט היה לי זמן. ואז שאלתי את עצמי, רגע, מה קורה פה? צריך לתקן פה משהו, משהו בפורמציה הזאת. והיום אני אומר, שפע וכסף מגיעים אליי בקצב ובכמות הרצויה והראויה לי. השפע זורם אליי, ממלא את חשבונות הבנק שלי, את תיקי ההשקעות שלי ואת הכיסים שלי אפילו. זאת אומרת, אני מסתכל על השפע, במיוחד הכלכלי, ומגדיר אותו מאוד, וזה, אני לא יודע איך להגיד, זה פשוט קורה.
יש לי...
הדמיון הזה של הצ'קים והדמיון של השפע, וכיף לי להסתכל על הבורסה ולראות מה קורה שם.
יש לי סיפור נחמד בשבילך.
יאללה.
אפרופו דיוק, שאיש אחד נכנס למסעדה עם יען, והמלצרית אומרת לו מה אתה רוצה, והוא אומר אני רוצה המבורגר עם צ'יפס, והיען אומר אני רוצה המבורגר עם צ'יפס, ואז היא אומרת לו, אוקיי, זה עולה 66.6, והוא מיד מוציא מהכיס 66.6, וככה זה, אני אקצר את הסיפור, וזה חוזר על עצמו שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע, עד שהמלצרית אומרת, טוב, מה קרה פה? כאילו, תסביר לי איך זה עובד, תמיד שיש לך תמיד על השקל, את האגורות, את הכסף, ותמיד היען גם מסכים איתך על הכל, וזה זאת אומרת, תקשיבי, אני ביקשתי, פגשתי שד, ואני ביקשתי, שאני משאלה, שאני, תמיד יהיה לי את הכסף שאני רוצה, תמיד יהיה לי מיד. אמרה לו, וואו, מדהים, כאילו, איזה רעיון יצירתי, כאילו, כל הכבוד, אבל מה הסיפור של היען? זאת אומרת, ביקשתי פרגית צעירה שתחזור, שתסכים עם כל מה שאני אומרת, ויהיה לה רגליים ארוכות. זה, אפרופו, שאני תמיד אומרת, היקום הוא מארחת.
כן, תיזהר למה אתה מבקש.
בדיוק, כאילו, תהיה מדויק במה שאתה מבקש. אז זה אפרופו שפע, שפע של זמן.
אז אני, בקטע הזה במיוחד, אני רוצה לחזור רגע למוח שלנו.
אוקיי.
ולתת מודע שלנו, שהם באמת מפתיעים בחוזקם ועוצמתם, במיוחד תת המודע שלנו. הוא רוצה לשמוע דברים בצורה חיובית, ואם את אומרת לו, מדברת איתו בשפה השלילית, הוא לא מבין. כשאני אומר לך, אל תחשבי על פיל ורוד, את לא יכולה לא לחשוב על פיל ורוד. זאת אומרת, העל נמחק לו. וככה אפשר להגיד הרבה דברים. וכל פעם שאת משתמשת בעל ולא, אני לא רוצה להיות ענייה. אז הוא שומע, אני רוצה להיות ענייה. וכולי וכולי. ולכן השיחה עם עצמך ועם העולם החיצוני, צריכה להיות בצורה חיובית ומתקנת. זאת אומרת, אם אני אמרתי, ענבר, את יוצאת, אל תשכחי סוודר. לא, לא. רוב הסיכויים שתשכחי את הסוודר עכשיו. אני אגיד לך, ענבר, תזכרי לקחת סוודר? זה מילה. אבל זו מילה משמעותית מאוד.
זה ממש אימון של המוח לעשות את זה.
ממש אימון. ממש אימון להגיד לאנשים ולעצמך, כל הזמן בחיובי, כדי לא לייצר לעצמך, התנגדות, כי בעצם התת מודע הוא כמו מקבל הוראה. אתה אומר, אני לא רוצה להיות היום עצוב. היום אתה תהיה עצוב, רוב הסיכויים. תגיד לעצמך, אני עושה כל מאמץ להיות שמח וטוב לב. גם אם אתה עצוב, התת מודע מבין את זה. מבין את זה, אני עכשיו שמח וטוב לב. כאן, חיובי, בהווה.
אני רוצה שהמאזינים שלנו ייצאו עם כלי פרקטי. בסדר?
אוקיי.
ובאמת, זה מצחיק, כי הרבה אנשים פה שבאים לתוכנית, אין לה, כאילו מקשקשים מדברים וזה, אבל אני רוצה שאתה תהיה זה שתביא את הפרקטיקה. תן לנו כלי לכתוב אפרמציות נכונות. זאת אומרת, אם עכשיו המאזין שיושב בבית שומע אותך, המאזינה, המאזין, שהם ידעו לכתוב אפרמציה טובה, כמו שאתה אמרת.
אז ככה, נתחיל מזה שהאפרמציה צריכה להיות חיובית, בהווה. זאת אומרת, לא אומרים, אני רוצה שבעתיד יהיה לי גרושים. לא. כאן ועכשיו.
זה כבר כאילו קורה.
הגרושים שלי הולכים וגדלים מרגע לרגע. עכשיו, אפשר גם כמובן להעצים את זה ולהגדיל את זה. כאילו, השפע מגיע אליי מכל כיוון ומכל עבר. הוא כולל כסף וזמן ואהבה וכל מה שנצריכה באפורמציה. ואני הולכת ומשתפרת מיום ליום. זה הולך וגדל, זה הולך וצומח. זאת אומרת, התוספת הזאת תמיד עוזרת.
אבל אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו, אמיתי. שאני יכולה לבוא ולהגיד לי לעצמי, הכסף זורם אליי בקלות. אבל אני יודעת מה קורה בחיים האמיתיים שלי, והכסף לא זורם אליי בקלות. אז מה שקורה, שבהפוך על הפוך, המוח יוצר עוד יותר התנגדות. ולכן חייבים לעקוף את ההתנגדות על ההתנגדות.
נכון מאוד. יש איזה משפט כזה באנגלית, fake it till you make it. זה לא שאת לא, את מבינה כשאת עוטפת את האפורמציות שלך, הרבה פעמים כשאת כותבת אותן, לא כשאת מתרגלת, שבאמת זה לא מדויק בדיוק מה שקורה לך ברגע זה בחיים, וגם זה אולי קצת לא הגיוני מה שאת מבקשת, ואז באמת כדאי לקחת את זה למקומות היותר פרופורציוני ומתאימים לך. ועדיין, אני כן מאמין, וזה קצת, זה לא מתנגד לחוקי הפורמציות, אבל אני כן חושב שאם תשים מטרה ברורה, חיובית ועכשווית, וכזאת שהיא ברת השגה, אתה תקבל אותה.
זהו, כי אם אני אבוא ואגיד לעצמי, יש לי מיליון שקל בבנק, אז, ואני בקושי, יש לי מינוס עכשיו של 50 שקל.
לא, אתה תגדיר את זה במיליון.
זה חייב להיות, בדיוק, זה חייב להיות אלימה. כי אחרת אני לא, אתה מבין, אנחנו, חשוב לי רגע לחזק את מה שאתה אומר, שזה חייב להיות אלימה. אז אני יכולה לבוא ולהגיד, אם אני עכשיו במינוס ואני רוצה מיליון שקל, זה לא יתחבר, אבל אם אני אבוא ואני אגיד, מיום ליום הכסף זורם אליי,
הוא ממלא את כיסאי וחשבונות הבנק שלי.
אז עם זה אני יכולה לחיות.
את יכולה לחיות ואת לא תתנגדי במחשב.
ואתה לא תתנגד לזה.
אני מצאתי את עצמי הרבה פעמים בחיים, אומר כזה דבר, ובאמת מתקן כדי שהמוח שלי לא יתנגד, אבל כן, המוח הרבה פעמים הוא די כבר עם השטויות, ושזה גם, באמת, כשהקראתי בהתחלת האפורמציות שכתבתי לי, ואני כתבתי אפורמציות על בריאות, על כסף, על האהבה שלי, על השמחה שלי, על העסק שלי, הכל כתוב, ושמתי את זה ליד המיטה, הייתי מקריא את זה לפני השינה, כי באמת חשוב להגיד שאפורמציות מחלחלות הכי טוב ולתת מודע, בשעות האלה של קצת לפני שנרדמים וכשמתעוררים, שעדיין גלי אלפא קיימים במוח, ואני ממליץ לעשות את זה, אני ממליץ לכתוב בפתק את החמש הפורמציות שלך, לשים אותן ליד המיטה וללמוד אותן, ולהגיד עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אפרופו מה שהתחלנו לדבר עליו, יש משהו בתרגול, בכלל בתרגול של כל דבר, אבל פה, בפורמציות, שהוא עם הזמן, קודם כל ההתנגדויות למיניהם שעלו, נרגעו, כי גם התחלתי לאסוף לי הצלחות, ושתיים, החובה הזאת של להגיד את זה בוקר וערב, ולא לפספס, לעשות את זה לפחות 21 יום, בלי בכלל לשאול שאלות, בלי להתנגד, רק לעשות, להגיד את זה. פשוט להגיד, כמו שאמרנו, המוח שומע. גם אם את אומרת, אני מיליונרת ענקית, ויש לי מטוס סילון של עצמי, וכל זה שנשמע באמת לא הגיוני, אם תמשיכי להגיד את זה, אני באמת מאמין שזה יגיע אלייך. עכשיו, זה קצת רוחני, אבל זה באמת הניסיון שלי מראה, ואני מזמין כל אחד לכתוב לעצמו אפורמציות, אחד, שתיים, לתרגל, שלוש, וזה אחד הדברים שאנשים מפספסים, כי שוכחים מאוד מהר מה היה לך קודם. ולאסוף הצלחות. אני תמיד אומר, קח תיק קטן, שים עליך, ותתחיל לאסוף הצלחות, גם הכי קטנות. לדוגמה, אחת האפרמציות הכי גדולות שלי זה חנייה מתפנה לכבודי בכל מקום שאני מגיע אליו. עכשיו, תשאלי חברים שלי, תשאלי אנשים קרובים אליי, כמה, יש לי איזה לחץ מחנייה מצד אחד, מצד שני, איך שמתחיל הלחץ, מיד אני עונה לעצמי עם האפרמציות. כשעולה לי פחד, אני משתמש בטקסט הזה, זה כמו מנטרה. נגיד, אני רואה שהבורסה נפלה אתמול, והכל יורד, ואני מיד מריץ על הפחד שעולה, הפורמציה. השפע מגיע אליי במקום הנכון, ברגע הנכון. זאת אומרת, אני כן יודע לענות לעצמי, כנל חנייה, כנל בריאות. פתאום נהייתי חולה וזה, ואני אומר לעצמי, המוח שלי יודע לטפל בי ולאזן אותי פיזית ונפשית. אני סומך עליו שהוא עושה זאת ברגע זה. זאת אומרת, יש משהו בלתפוס את עצמך פוחד, לתפוס את המחשבה השלילית שעולה, יואו, יש לי סרטן, אני אמות מזה, אני לא יודע מה כאלה, ועד להרגיע את עצמך, להגיד, המוח שלך הוא הכלי הכי, האיבר הכי גדול שיש לך בחיים, הוא יודע לנהל אותך, לטפל בך, לאזן אותך, פיזית, נפשית, סמוך עליו, לך איתו. זאת אומרת, יש משהו שאני מיד עונה לפחד שעולה, ואז אני תמיד יכול להסתכל על הפחד ולהגיד, וואי, תודה, הבאת לי פה הזהרה, אבל אני יודע שאני
אתה מנהל את הקולות שבראש, מה שנקרא.
ממש, ממש. זה אחד הדברים שלמדתי ב-NLP, ובעולם החשיבה החיובית, שעושים הבדל משמעותי. לתפוס את עצמך חושב שלילי, ולעשות היפוך מחשבה. זה דבר שהרבה פעמים אומרים לי, נו די, איך אתה יכול, ואי אפשר, וזה, אני אומר לכם, ניסיון ותרגול, אומרים לי שיש, ויש הצלחות, ותאספו אותן.
אתה מדבר על חשיבה חיובית והיפוך מחשבה, בתקופה באמת של שנתיים מאוד 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 קשות,
ממש.
שאני יכולה להבין שאנשים מסתכלים על זה קצת ב...
קצת שוגר, מטורף.
כן. זה מאוד קשה לעשות טיפוח מחשבה בכל מה שאנחנו עוברים בתקופה האחרונה.
זה נכון, כי יש ימים מייאשים, וימים מפחידים, וימים כואבים, וימים מדאיגים. אני חושב שחלק מהתהליך של להיות בן אדם חיובי, אופטימיסט ומשנה מחשבה, הוא לקחת כל מצב, או כל מה שקורה, ולעשות לו איזשהו ריפריימינג שיאפשר לך לחיות איתו.
הצלחת לעשות בשנתיים האלה ריפריימינג? כי זה באמת מאוד קשה.
וואו.
בוא נדבר באמת, כי אני חושבת שעברנו שנתיים מאוד 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 קשה.
אני יכול להגיד לך ברמה האישית, למשל עם אבא שלי נפטר לא מזמן, וחלק מהתהליך של הריפריימינג שאני עשיתי כשאני יושב לידו בבית חולים, זה היו מחשבות של יו, הוא עומד למות, יו, מה נעשה, וזה, ובמקביל, אני מבין שאני צריך להוריד כמות עבודה, ולדלל נסיעות, ואני לא יכול לעבוד כמו שצריך. מצד שני, להתחיל לעבוד יותר מהבית, ולעבוד בלילות, ואני מבין שמשהו קורה, ואני עושה ריפריימינג כזה שאומר, וואלה, תראה איך זכית. זכית אחד להיות מסוגל להוריד כמות עבודה וזה לא יפגע בך קשות. שתיים, יש לך לקוחות שמסכימים שתעבוד בלילות מול ארצות הברית, מול הזה, תעבוד מהטלפון, מהבית חולים, וכן תייצר מצב של עשייה. והכי חשוב בריפריימינג, אני לא יושב עם האבא עומד למות שלי, אלא אני עם אבא שלי בשעות הכי טובות שאני יכול לתת לו, כדי שהוא יעבור את התקופה הזו עם מישהו לידו, עם הבן שלו. שאכפת לו, שנותן לו. ותוך כדי שאני עושה, אני חושב כאלה מחשבות, במקום להגיד לעצמי, יאו, איזה בסה, הלך לי עבודה, הלך לי החיים, אבא שלי עומד למות, אני תקוע פה בבית חולים, אני רק הולך ומתרומם, אני אומר למציא, וואו, איזה עוצמות, אני מצליח להתחבר לאיזשהם עוצמות פנימיות שיש בתוכי, ולהגיד כל הזמן, וזה אחד ההזמנות שלי לכל בן אדם, זה להגיד תודה על מה שיש לי.
כן, רציתי לשאול אותך על כלי הכרת תודה, כי זה כלי שמאוד מאוד מאוד מושך שפע.
ממש, ממש. להגיד תודה על מה שיש, גם כשלא מצאתי את החנייה הזאת, וגם כשהבורסה נפלה, וגם כשהבן שלך חולה פתאום. זה פשוט להבין שמשהו קורה, משהו יקומית קורה. יכול להיות שזה לא בדיוק משהו, זה לא מיד מרגיש טוב לך, אבל משהו מבחינתי מסתדר לכבודי. זאת אומרת, התחושה הזאת...
כל פועל לטובתי הגבוהה ביותר.
כן, 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 אני באמת, אנשים לפעמים צוחקים עליי, הכל מסתדר לכבודי, אבל כן. אני, כשהבן שלי אומר לי, יואו, לא מצאתי טיסה לארץ, אני תקוע בהודו, בזה, אני אומר לו, הכל מסתדר לכבודך. תהיה עוד חודש בהודו.
אנחנו לפני שנה קנינו דירה חדשה. עכשיו, אני חיפשתי דירה מאוד מאוד ספציפית ומסוימת, ו...
שראית אותה בדמיונך.
כן, האמת שהתחלנו לחפש ואז לאט לאט הבנתי מה אני רוצה ואמרתי למתווך אני רוצה בבניין הזה או בבניין הזה את הדירה הזאת, כאילו כזאת דירה זה מה שאני רוצה והוא אמר לי אבל אין, את רוצה בבניינים, אמרתי לו זה מה שיש ואז הוא התקשר ואמר לי יש את הדירה אחרי שבועיים התקשר אמר לי יש את הדירה וכדי לקנות את זה הייתי צריכה טופס מסוים מרשות המיסים ולא יכולתי לחתום על חוזה עד שהטופס הזה לא יגיע, וביקשתי מהבן אדם שהדירה, שהמוכר, אמרתי לו, תקשיב, אני מחכה לטופס, תן לי שבועיים. אם תוך שבועיים לא מגיע טופס, תוציא אותה זה לשוק. אם לא, תן לי שבועיים. מה אתה חושב? אני זימנתי, אני אמרתי לו, המתווך אמר לי, איך זה קורה? אמרתי לו, תקשיב.
איך הוא מסכים?
איך זה יגיע? אמרתי לו, אל תדאג. אנחנו נזמן את זה, הכל קורה לטובתי, זה שלי, הדירה הזאת רשומה עליי.
רשומה כבר, יפה, ראית בדמיון כן. את התוצאה.
אמרתי, זה שלי, ביום ה-15 הגיע...
התופס הרצוי הגיע.
הגיע התופס, תווך בשוק, כאילו, איך הדברים מסתדרים.
מה זה, קודם כל שמח בשבילך, ושתיים, זה... בגלל שאני מתורגל, זה כאילו נשמע לי הכי הגיוני. זה לא נשמע לי איזה סיפור מהעננים.
אבל זה
נשמע... עורך הדין שלי, לא משנה, עשינו איזה קומבינה, משהו, זה אבא שלי לא משנה, מחר, קנה, לא משנה. תוך כדי, כל הזמן מעלה פחדים. תשמע, הרשות בודקת את זה, ואין סיכוי, ויש סיכוי שלא ייתנו לכם, ולא יאשרו לכם, ולא זה, ואני אומר לדנה, הכל עליי, תקשיב, אם אני בתהליך, זה יקרה לטובתי. וכל שבוע היא מתקשרת, אני לא מאמינה, קיבלתי אישור, לא מאמינה, רשמו בטאבו, אני לא מאמינה. כאילו, איך אתה עושה את זה? אני אומר לה, אני עושה, זה את עושה, אבל אני פשוט מאמין שזה יקרה, ואת לא. קיצור, זה משהו כזה
ש... זהו, אבל אל תחשבו, מי ששומע אותנו חושב שאנחנו...
שני ללה-לנדים.
כן, ממש לא, זה ממש לא, זה פשוט...
ממש לא.
פשוט אתם צריכים לדעת לרתום את היקום לטובתכם. עכשיו, אני רוצה לדבר איתך על דמיון מודרך. כי זה גם כלי מאוד עוצמתי שאתה משתמש
מאוד,
בו.
מאוד, מאוד, מאוד. שזה כשסיפרת סיפור על הדירה, אמרתי, את כבר ראית בדמיון שלך את הדירה
כן,
הנכונה,
הדירה,
במקום
כן.
הנכון. זאת אומרת, תת המודע שלך ראה את התוצאה, נכון?
כן.
מה זה דמיון מודרך? דמיון מודרך, אני אלך דווקא על הקטע של מודרך. כי דמיון יש לכולנו, הנה, את השתמשת בדמיון לא מודרך. עם הדמיון שלך, פשוט ניהלת משהו, הגעת לקצה. נגיד, לא בטוח שבעליך האהוב הצליח לראות את זה יחד איתך, אלא אם כן שכנעת אותו וסיפרת לו על ההדמיה. אבל בעיקרון לא כל אחד רואה את זה, גם המתווך. מה עכשיו היא מבלבלת? אבל את ראית את התוצאה כבר. ובדמיון מודרך, הרעיון הוא לקחת אותך בשביל, בלי שתפלי לתעלה, כי הרבה אנשים הפחדים והחששות מפילים אותם לתעלה שבשביל, והם לא מצליחים לחזור לשביל. או שהם לוקחים את הפנייה שמאלה במקום ימינה, כי הם פוחדים או דואגים. אני חושב שאני אקח סיפור שהוא דווקא לא מביזנס, אבל זה נורא מעניין. אני עובד גם עם נשים שרוצות להיכנס להיריון ולא מצליחות להיכנס להיריון. כאילו, מכניסים עוברים, מחכים שיקלטו, וזה לא נקלט. והתהליך של הדמיון המודרך הוא לקחת את האישה שעומדת לקבל עכשיו עוברים לתוך ביטנה. קודם כל בכלל, להגיע למצב שיהיה לה עוברים. גם שם היא פוחדת. מה, לא יהיה מספיק, לא יצליחו להכניס, ייפלו. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, בתהליך של הפריה, יש כל כך הרבה מקומות ליפול לתעלה או ליפול בדרך, שהרבה פעמים הם רק בראש שלך. זאת אומרת, את פוחדת שזה יקרה, אבל התהליך מתקיים. ומה שאני עושה בתהליך דמיון מודרך כזה, לוקח אותך ביד, צעד אחר צעד, בתוך השביל, מונע ממך ליפול לכל הפחדים, כי את מתארת את מה שהולך לקרות, אבל רק בחיובי, רק כשהוא מצליח. ואת רואה עוד צעד ועוד צעד, וכן, והגעת להחדרה של העוברים, וכן, הגעת ליום שמודיעים לך שנקלטו שניים, וואו, ואז הגעת ליום שההיריון נתפס, והגעת ליום שאת יולדת, והגעת ליום שאת הולכת עם הילד שלך על חוף הים, יד ביד, זאת אומרת, את רואה את הסוף, כשעברת את כל הדרך בלי ליפול לכל הפחדים, באמת, הפחדים והחששות, זה אחד המקומות שהמוח מגיב אליהם. שאת אומרת, אין סיכוי, לא יקלט, אין סיכוי, אני לא אצליח להיכנס לרעיון, אין סיכוי, וככה נוצר מצב שאם מישהו
נבואה שמגשימה את עצמה.
ממש, גם נבואה, אבל נבואה מנוהלת, כי בגלל כל כך הרבה פחדים, את רוצה ילד, אבל את לא... את, המטופלת, לא מצליחה לראות את הסוף כמו שצריך, בלי ליפול בפחדים. ואז דמיון מודרך מדריך אותך לאורך הדרך הזאת, והמוח שלך מצליח לראות את התמונה, את התוצאה הסופית. ומרגע זה הוא מתחיל לעבוד. הוא מתחיל לעבוד נכון, הוא מתחיל לצפות לדברים, הוא מתחיל לדחוף את הגוף, כל הגוף מתאים את עצמו כדי שזה יקרה.
וזה יכול לקרות בכל נושא? גם כסף, גם עסקים, גם קריירה, לחלוטין, גם...
לחלוטין, אני מאוד מאמין בזה. מאוד מאמין בזה ש...
גם יחסים, בכל תחום בחיים.
ממש, אם באה מישהי ואומרת, אני רוצה בן זוג, ואנחנו בודקים מה היא רוצה, אבל שלא יהיה כזה, ושלא יהיה כזה, ושלא יהיה לי זה, ושלא יהיה לי רע, כל הפחדים עולים. ושוב, בואי נעבור רגע, בואי נלך עד ה... הרגע זה שאת מתחתנת, ונעבור את התהליכים האלה בהדרכה שהדמיון שלך לא יעוף למקומות הלא נכונים, אלא שישמור על קו אחיד, ברור, יודע לאן הולכים. ואז נוצרת מטרה בתוך המוח, ואפשר להגיע לאן שלא רוצים. אז כמו שאת אומרת, אני יכול לחלום גם על המטוס, אין בעיה. תחלום הזה, שים את זה כמטרה, כמובן שבתהליך הנכון עושים מהמטרה הגדולה, מחלקים למטרות ביניים, מחלקים ל... תהליך קייזני, שלב אחרי שלב אחרי שלב, אבל עצם זה שהמוח שלך רואה את המטרה, אנחנו הולכים לטפס על הקילימנג'רו להגיע לקצה. עכשיו, איך נעשה את זה? נקנה כרטיסים, לא נקנה, נעשה, זה כבר... המוח שלך יודע, הולכים לו קילימנג'רו.
מעולה. אז אני באמת אחדד את מה שאתה אומר, כי האמת שהתכוונתי להגיד את זה בהתחלה, ומכל השיבושים שהיה...
כן, זהו, פיני הפקקים.
אז אני אומר, אני רוצה להגיד שכאילו אומרים שסוף מעשה במחשבה תחילה, אבל אני רוצה לקחת את זה למקום אחר, כי כאילו באמת, אם אתם רוצים שזה יקרה, אם אתם רוצים שזה יקרה, אז בואו תחשבו עכשיו איך אתם רוצים שזה יקרה. אז קודם כל, שימו מטרה. ואז כמו שאתה אומר בדיוק, קודם כל, כל מטרה שתשימו, וזה לא משנה איזה מטרה, יש ערך כלכלי, תמיד. אז תדעו כמה כסף אתם צריכים למטרה. גם אם להתגרש, להתחתן, להביא ילד, לרוץ מרתון, כל דבר עולה כסף.
נכון.
אז תדעו כמה... שימו מטרה. ואנחנו נמצאים גם לקראת תחילת שנה חדשה, אז דווקא עכשיו אני רוצה שתשימו מטרה. ואיפה אתם רוצים להיות ב-31 לדצמבר? 26.
וואו.
ותראו כמה זה עולה, ועכשיו בואו נתחיל, איך אתה אומר? ללכת אחורה.
לחלק למטרות ביניים. לחלק
את זה למטרות ביניים ולפעולות קטנות. כי אם אני, איך אתה אומר, אני רוצה לטפס על הקלימנג'רו, לראות את הפסגה זה...
איך עושים? מה? מי? מו? מה?
בדיוק. אבל אם אני אראה רק את הצעד הראשון, את המטר הראשון, את הקילומטר הראשון,
בדיוק.
אפשר יהיה לעבור את זה.
אם את יודעת לאן את הולכת, עכשיו כל הרעיון זה לבנות את הצעדים והתהליכים כדי שתתקדמי לשם. תמיד תוכלי לברר האם אני בכיוון הנכון על ידי זה שתהיה לך שם את המטרה. אם תתחיל ללכת לקילימנג'רו ותתחיל לנסוע לכיוון רוסיה, סיכוי נמוך. אבל זו הדרך שלך לבדוק אם אני בדרך או לא. אם אני נוסעת לרוסיה, סימן שאני לא בדרך לקילימנג'רו. אז כדאי שאני זה. וגם אז... אם זה קורה, תתחיל לשאול את עצמך, למה זה נכון עכשיו לנסוע קודם לרוסיה ורק אחרי זה הקלה קילימנג'רו?
ואולי זה לא נכון, ואם זה לא נכון?
בדיוק.
אז לעשות, לא לפחד לעשות...
כן, לא לפחד לעשות תיקון גם.
תיקון.
כן, כן. אבל מבחינה כלכלית, אין ספק שההצבה של מטרות בלתי אפשריות כאלה, לפעמים מאוד יכולה לשבור ולהוריד. אז צריך לשים אותם למעלה ברחוק, אבל לבנות קודם כל צעדים קטנים ואחראים בשביל לקדם את המטרה שלך. ושוב, כל מטרה קטנה שנכבשת זה הצלחה קטנה, וואלה, לשים אותה בסל של ההצלחות, שימו לב, לא לעבור על זה ככה. פתאום גמרת את החודש בלי מינוס, איך זה קרה? וואי, זה קרה. שים את זה כמה, תשים פתק גדול על המקרר, החודש עברנו בלי מינוס. וואו.
אתה יודע, הייתה לי לקוחה שאימת לי, אז מה, כמו שאתה אומר, סיימו עם חודש אחד במינוס, ואז היא אמרה לי, אז מה, חודש שעבר בא לי קיבל את הבונוס השנתי. זה לא כזה בגדל. אמרתי לה, תקשיבי, הוא כל שנה מקבל את הבונוס השנתי, זה פעם ראשונה שהוא קיבל את הבונוס השנתי ואתם לא במינוס. אז כאילו, תתחילו לשים לב לדבר הזה.
מתרגלים מאוד מהר להצלחה, ממש. זה כמו שנפצעים, ויש שריטה ויורד דם, ואותו רגע, וואה, זה. קודם כל, המוח שלנו יודע שזה יעבור, נכון? זאת אומרת, אנחנו כבר משדרים למוח, ושנית, אחרי 3 ימים שפתאום זה כבר נסגר וזה, וזה כבר לא. מה זה נראה לך רגיל, טבעי, כאילו? התרגלת, נכון? ואחרי שבוע שזה נעלם, אתה בכלל לא חושב על זה שמישהו פה עבד, סידר, טיפל, סגר, החלים, עשה את כל מה שצריך, כי זה כל כך קל ופשוט, זה... אתה מתרגל לטוב מיד. בכלל לטוב מתרגלים מהר. אז...
כן. אני גם אגיד שאחד הדברים, למה נורא חשוב, כאילו, יש לנו נטייה כזאת, תמיד לראות את הרע. ויש חוק יקומי כזה שדומה מושך דומה. וברגע שאתה רואה את הטוב, אז אתה מתחיל לשים את הפוקוס על הטוב, אז זה מושך את הטוב.
לחלוטין, היכולת שלך להסתכל, לחשוב חיובי ולנהל את הטוב בחייך, היא מאוד משפיע לאורך זמן. והתעסקות בכמה חרה, כמה נחס, כמה לא טוב לי, כמה זה, רק מגדיל את זה ופותח את זה עוד ומרחיב ומוריד.
ומה קורה אם בכל זאת אין מוטיבציה? אין מוטיבציה, אני רואה, ההצלחות באות לאט מדי, התוצאות באות לאט מדי, הפרמציות לא עובדות. איך בכל זאת יוצרים מוטיבציה? כי אתה יודע שמוטיבציה זה דבר מתפייד. אז איך בכל זאת יוצרים חוסן נפשי? איך בכל זאת יוצרים מוטיבציה שמתמשכת?
אני חושב שמה שמשמעותי מאוד ביצירת מוטיבציה זה באמת מטרה לגיטימית שחשובה לך מאוד ושהיא גם עניינית ומשפיעה על החיים שלך לטובה. לשים סתם מטרות על כאלה שהן לא אפקטיביות, המוח שלנו מקשיב לזה, אבל הוא הרבה פחות מוטיבטיבי לזה.
משהו שממש...
משהו שבאמת ישפיע עליך לטובה, מהבטן שתתחבר, שיביא, כמו שדיברנו בהתחלה, ערכים ואמונות שישתלבו בתוכו. כשאתה הולך על כזה דבר, הרבה יותר קל לייצר מוטיבציה. מוטיבציה גם נוצרת כשאתה מאמין במשהו. וכמובן, כשאתה מייצר לעצמך תוכנית מוסדרת, ולא סתם זורק רעיון והולך, כמו דיברתי על הפורמציות, סתם לכתוב אותם פעם אחת ולהגיד שש פעמים, זה לא מספיק. כאילו צריך איזשהו תהליך של עשייה חוזרת וחוזרת וחוזרת, עד שמתחילים לראות את התוצאות. כמו לזרוע זרעים, זה כמו הסיפור על הבמבוק, את בטח סיפרת אותו פה. זה פשוט קטע
של... תספר אותו. יש לך דקה, תספר אותו.
לא, אני אספר שבעיקרון במבוק, כששותלים אותו, לוקח לו המון זמן עד שהוא מתחיל לבצבץ בכלל. זה יכול להיות שנה ראשונה, שנה שנייה, שנה שלישית. ואנשים לפעמים נשברים, לא משקיעים יותר. אבל במבוק, רק אחרי 7 שנים של השקיה, הוא פתאום מרים את עצמו, ובאותו שנה, שביעית, הוא מתרומם לגבעים ברמות שלא יאמנו. שאומר שגם בטפטוף איתי ולאט לאט, אבל עם המון אמונה וידיעה, שיש שם את הזרע הנכון, ואמונה והשקיה, והפורמציות לא מפסיקים, אמונה במה שאתה עושה, לא מפסיקים, עשייה של מה שמתאים לי, בלי הפסקה, עם המון המון תרגול, יגדל לך הבמבוק הזה, ולצמח ענק, תוך שנה הוא נהיה עצום. אז אחרי 7 שנים של השקיה, גדל משהו נפלא.
אלון היקר, יש לי עוד כל כך הרבה שאלות לשאול אותך, והגענו לסיום.
וואו, זה היה זריז.
זה היה נורא מהר, נכון? הזמן עובר מהר כשנהנים. אנחנו כאילו על הרולאפ כזה, אבל יש לך מחר בבוקר מישהו שתן את הטיפ הזהב שלך בקצרה ממש.
אז הטיפ זהב שלי שהייתי רוצה שכל אחד שיקח מפה, באמת ילך על חשיבה חיובית, לשנות את המחשבות שלכם, לעשות הפיכת מחשבות, והכי חשוב זה פשוט להאמין שעשייה חיובית שלכם, תשפיע על החיים שלכם לאורך זמן. וזה משהו שאפשר לקחת אותו ולתרגל ולעשות איתו המון עבודה.
תודה רבה שבאת היום. תודה רבה לכל הטיפים.
תודה לך. ממש כיף שבאתי.
ממש כיף שבאת. תודה רבה על כל הטיפים והידע והכלים שנתת לנו.
תודה רבה.
וסיפורי השראה ומטורפים. תודה רבה לכם שאתם הייתם איתי, אני הייתי ענבר אם, אנחנו ניפגש ביום 5 הבא, בשעה 17:00 אחרי צהריים, להתראות, סופה שמולה, ואינשאללה, עד שבוע הבא, הסיוט הזה נגמר וכולם בבית.
אמן.
איזה פלא, היא לא עושה לי עניינים. איזה פלא, היא ואני סופרים שנים. יש מה לנסה שירים שאת אוהב